רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד, והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים כדי לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן פרופסור רון נברו, וכמו בכל משדר נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. לפני שנתחיל, אתר הבית של התוכנית הוא runlevy.com, ואני ממליץ מאוד להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל או בוואטסאפ 050-3939-755. כמובן, עשו לנו לייק בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה וחפשו את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. יש לנו אפליקציה חדשה ובה תוכלו גם לשמוע את כל הפרקים החדשים שעלו ברשת עושים היסטוריה וגם להאזין לפודקאסטים נוספים ומעניינים. פרופסור רון נברו, מעצב תעשייתי, מתמחה בפתרונות לאיכות חיים לגיל המבוגר ומרצה מבוקש בכל העולם. שלום.
שלום וברכה.
תודה שהצטרפת אלינו היום. אני קורא את הדרך שבה בחרנו להציג אותך ואני חושב שהיא אומנם מדויקת, אבל לא תופסת את התמונה המלאה ולא מתייחסת לזה שאתה מראשוני המעצבים התעשייתיים בארץ ומזקני התחום ומתמחה בעיצוב לגיל המבוגר. מסיבות מאוד מאוד ספציפיות. אז בואו נתחיל, ספר לנו קצת על עצמך.
אז כמו שאתה אמרת, אני באמת מחורשי התלמים הראשונים בתחום העיצוב התעשייתי בישראל. גמרתי את הלימודים בבצלאל ב-1970, זה לפני המון זמן. באותה תקופה לא ידעו בדיוק מה זה מעצב תעשייתי, וכשהלכתי לשווק את עצמי בתעשייה בישראל, אז אמרו, אתה יודע לעשות חנוכיות וגמלים מעט זית. זה פחות או יותר מה שחשבו אז על מה שנקרא אז עבודת בצלאל. אבל מאז עברו הרבה מים והרבה פרויקטים. וכמו שאמרתי לך קודם, היה לי את הכבוד לעשות את מדפסת התלת מימד הראשונה בעולם. וזה קרה לפני בערך כ-35 שנה. חברה בהרצליה בשם קיוביטל שפיתחה את הטכנולוגיה. וכמי שמכיר מדפסות תלת מימד, היום אני מדבר עליך, אתה מכיר אותם בתור יחידות קטנטנות, בערך 50 על 50 על 50, זאת מדפסת די גדולה. המדפסת שפיתחנו אז הייתה בגודל של קרון רכבת. פחות או יותר.
איך היא עבדה?
האמת היא שהיא עבדה בטכנולוגיה מאוד דומה לטכנולוגיה של היום, כלומר היא למעשה הוסיפה שכבות בהתאם לדגם שצריך לבנות. כולנו היינו מאוד מאוד נפעמים ונרגשים להיות מסוגלים, למשל להדפיס דגם של שרשרת. שאז לא הייתה שום דרך אחרת לעשות את זה, חוץ מאשר לכופף מוטות פלדה. ואני זוכר כבר אז, כשהתחלנו לעשות את ההדפסות הראשונות, אני מאוד התלהבתי, כי חשבתי על זה שבטח בעוד כמה שנים, הרופא המנתח שצריך לעשות ניתוח לב מסובך, אפשר יהיה לעשות קודם את הדגם של הלב של המנותח, להתאמן עליו, ואחר כך לעשות את הניתוח. וכמובן שכשהזכרתי אופציות כאלה אז, הסתכלו עליי בתור ילד עם דמיון מפותח מדי או משהו כזה, אבל בהחלט אפשר היה לראות פוטנציאל מדהים.
בוא תספר לי שנייה על הטכנולוגיה בצורה יותר מדויקת. אני לא מכיר את הטכנולוגיה של קיוביטל. כל המדפסות עובדות, או כמעט כל המדפסות עובדות, באיזושהי וריאציה על שכבוב של חומר, על יצירת שכבות.
נכון.
באיזה חומר עבדו המדפסות של קיוביטל?
המדפסות של קיוביטל עבדו בחומר שהוא דומה מאוד לאקריליק, והוא הודפס בשווי של כמה מיקרונים, כל שכבה. התהליך היה מאוד מאוד ממושך, הרבה יותר ממושך ממשהו היום. וכמובן שכל דגם אחר כך דרש המון עבודת ליטוש ולסדר אותו יפה כמו ש... כי זה יצא מאוד רף, מאוד גס בצורה שלו. אבל זה כמו הצעד הראשון של האדם על הירח, זה היה כל כך מלהיב וכל כך מיוחד, וכולם הסתכלו על זה כעל משהו שקשה אפילו לדמיין אותו. אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על תקופה שבה קרסומת הייתה עובדת בכיוון ידני ולא באמצעות מחשב.
ואתה כמעצב תעשייתי, הגעת לחברה כדי לתכנן את ה... מוצר של החברה, את המדפסת עצמה, לא כדי להשתמש במדפסת.
במונחים של אז אמרו, תעשה את זה שזה יראה יותר יפה. כי אז המונח, מה עושה מעצב, היה יותר קרוב ל... תיקח את הדבר המכוער הזה שאנחנו עשינו, תעשה אותו שיראה יותר קטן, יותר קול, יותר יפה. דברים שקשורים ל... מרכזיות המשתמש וצורכי המשתמש היו דברים שפחות דיברו עליהם. בכלל באותה תקופה האגו של המעצב היה כאילו, אני יודע מה אתה צריך ואני אעשה לך את זה.
האם הדפסות להתממד הגשימו את התקווה שהייתה אז מבחינת ההשתלבות שלהם בשוק?
תראה, באותה תקופה באמת דיברו על יותר על דיגום מאשר על כל דבר אחר. הטכנולוגיה הייתה ממש ממש בחיתוליה, וחשבו שהנה יש אמצעי לייצר דגם יותר מדויק ויותר אמיתי מאשר היינו עושים קודם, והיינו עושים את זה פעם בחריטה ובעיבוד שבבי ובהדבקה של פלטות פרספקס וכל מיני דברים כאלה. זה היה תהליך מאוד מייגע, היו אנשים שהיו... מה שנקרא Modern Makers, זה היה מקצוע מאוד מכובד. אני מדבר על התקופה שהיו גם סרטטים, מה שגם כן זן שנכחד לגמרי.
Modern Makers יש עוד גם היום,
יש,
זה לא
יש,
נעלם.
יש, בהחלט, אבל הם משתמשים בהדפסה תלת-ממדית. הם כבר לא, אלא אם הם, אין דרך אחרת, אז הם עושים את זה בדרך הישנה. אבל אני אומר ככה, קודם כל הטכנולוגיה התקדמה בפרסט, בצורה מדהימה. עצם העובדה שהיום בן מעצב או אדריכל יכול לקנות מדפסת ולשים אותה בפינה של המשרד שלו, כמו שפעם שמנו פקס או מדפסת, זאת מהפכה בפני עצמה. אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני 30-40 שנה, הייתי אומר, "That's my wish come true." זה לא יכול להיות דבר יותר פנטסטי שאני אוכל מיד לייצר דגם קטן ולבדוק את התוצר. אבל ממרומי ניסיוני וגילי, אני מרגיש שההדפסה תלת-ממדית עוד לא מיצתה את מה שהיא יכולה לעשות, ואנחנו מאוד מאוד מהר מתקרבים לתקופה שבה ייצור יהיה בהדפסה תלת-ממדית, ולא יהיה יותר ייצור כפי שאנחנו מכירים אותו. וזאת היא המהפכה בעצם הגדולה באמת. חשוב גם לציין באותה נשימה, כמובן, שאז בתקופת קיוביטל היה חומר אחד בלבד, והיום יש חומרים שהם הרבה יותר קרובים למה שאתה צריך. נניח אם אתה מעצב, לדוגמה לפני כמה שנים, נתבקשתי לעצב, קוראים לזה לאימהות שמניקות, כשהתינוק בימים הראשונים יונק, הוא נושך את הפטמה, הוא פוצע את הפטמה, ואז יש מעין כיסוי שהוא מין, קוראים לזה מגן פטמה, עשוי מסיליקון. היום אפשר לעשות את זה בתלת מימד. לא צריך. זאת אומרת, אתה עושה משהו, אתה יכול לבדוק אותו. ולמשל, אני זוכר שהצבתי מגן פטמה כזה בצורת פרפר. תפעיל את הדמיון מה זה אומר, אבל יכולנו להראות את זה מיד לאמהות, והם אומרים, זה נורא קול, דווקא מתאים לי לשים פרפר, או לשים איזשהו משהו שמתאים יותר, למרות שהילד לא מעניין אותו בדיוק מה יש שם, העיקר שהיא צריכה עליו, אבל יש פה איזשהו דבר שיכולנו כביכול לשתף את האמא בתהליך קבלת ההחלטה, מה יהיה העיצוב הסופי של המוצר, בגלל שיכולנו להדפיס את זה, כשהתחלנו להתעסק בנושאים של תלת מימד, אין דבר כזה.
בוא נתקדם מהשלב של השתתפות בעיצוב המדפסת הראשונה, ונשמח אם תוכל לספר לנו איפה פגשת את הטכנולוגיה במקומות המעניינים ביותר אחר כך.
אוקיי, למעשה הייתי אומר שלפני כ-20-25 שנה, התחילו לקום בארץ מעבדות שירות שידעו לבנות עבי טיפוס, דגמים בהדפסה תלת מימדית, ולמעשה מאותו זמן גם אני וגם מעצבים אחרים הפסקנו להשתמש בבניית הדגמים המסורתית, כי אפשר היה לבנות את הדגם ולראות אותו כמו שצריך. וצריך לזכור, אנחנו מדברים גם על התקופה שהעולם ההייטק הישראלי עבר מנגיד גיל ההתבגרות לגיל קצת יותר בשל.
העולם עצמו.
עולם ההייטק הישראלי, כן. העולם עצמו גם, אבל העולם ההייטק במיוחד, ונוצר בארץ צורך מאוד גדול שסטארט-אפ יוכל לייצר נגיד סדרה של 3-4 מוצרים, וללכת איתם לתערוכה, או ללכת לרודשו, או כל מיני דברים כאלה, ופה ההדפסה התלת-ממדית ידעה לתת מענה, שאתה יכול לייצב את המוצר, לייצר רב טיפוס, בלי להיות נצרח, להשקיע בתבניות וכל מיני דברים, כל זמן שדאגת שהמוצר לא ייפול, אז הכל היה בסדר.
והיום איפה אתה נתקל בטכנולוגיה? אתה עדיין מעצב פעיל?
אני כבר לא מעצב פעיל באופן המסורתי של העיצוב התעשייתי, אני היום יותר כותב את ההוראות איך צריך לעצב את המוצר, אבל זה נדבר אחר כך. אבל יצא לי, לשמחתי הרבה מאוד, שוב להיפגש עם הטכנולוגיה באופן מאוד מעניין, בעבודתי כמרצה באוניברסיטה. ואני עושה עם הסטודנטים שלי, סטודנטים לארכיטקטורה, פרויקט של עיצוב כיסאות, ולשמחתנו הרבה מצאנו גם ספונסר שמאפשר לעשות דגמים, ולתת את כל ההדרכה של מה צריך סטודנט לארכיטקטורה להבין שהוא צריך לעשות, על מנת שאפשר יהיה לייצר את הדגם. אני באמת חייב תודה לחברה הזאת, אני לא יודע אם מותר לי להזכיר את שמה, חברת המפעיל, אבל הם באמת הרימו את הכפפה, כי הדרישות שלי היו כמי שהתעסק הרבה מאוד בטכנולוגיה, וכמי שרוצה לראות את הסטודנטים באמת לומדים לנצל את היכולות שטכנולוגיה כזאת מאפשרת, ואני לא יודע אם יצא לך לראות את הדוחות מתערוכת העיצוב האחרונה במילאנו, אבל היה שם פרק שלם של ריהוט שיוצר בהדפסת תלת מימד.
האמת שלא ראיתי ספציפית ממילאנו, אבל ראיתי בשנים קודמות, ואני מאוד מעורב בעולם הזה. אף פעם לא התלהבתי מזה. אתה מדבר על הדפסה תלת מימדית והמפגש שלה עם אדריכלים. תראה, סטודנטים זה מצוין, ויש איזו התרגשות משימוש פעם ראשונה בטכנולוגיה חדשה ובחומרים מיוחדים.
לא אופיינים, לא אופיינים לארכיטקטורה.
לא אופיינים לארכיטקטורה. אני יכול להגיד שלי הייתה את ההתרגשות הזאת בפעם הראשונה שראיתי כיסאות בחיתוך לייזר. או בחיתוך ב-CNC, עם מחברי finger joints ממוחשבים. זה לא כיסאות אמיתיים, אי אפשר לשבת עליהם. הם נראים כמו כיסאות מצוינים, וזה רעיון חמוד.
אוקיי, אז ככה. קודם כל, תזכיר לי אחרי התוכנית, אני אראה לך כיסאות בהדפסת לדמת שאפשר לשבת. שוב, כמו כל טכנולוגיה, בהתחלה, כשאנשים מעצבים כיסא חדש, הם חושבים במונחים של מה אני יכול לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, אבל הכיסא הוא עדיין כיסא של ארבע רגליים, דומה מאוד לטכנולוגיה של עץ, ובעצם לא מנצלים את מה שהטכנולוגיה יכולה לתת, והיא יכולה לתת כל מיני גיאומטריות שבשום דרך אחרת לא תוכל לעשות, כי זה לא יהיה מספיק חזק, לדוגמה.
I hear you, אבל אחד הדברים שאני אישית קצת, יש לי קצת בעיה איתו, הוא כשהטכנולוגיה מובילה את המעצב ולא להפך. זה שוב, זה מאוד סטודנטיאלי, וכנראה שיש לזה מקום במקומות סטודנטיאליים. רואים את זה הרבה, כל פעם שיש איזה חידוש בתוכנות תלת מימד, כשיצאו התוכנות הראשונות שידעו לעשות הדמיה של שיער ופרווה, כל סרטי הסטודנטים במחלקות האנימציה היו על חיות קטנות פרוותיות, שטיחים ושדות.
תן לי, אני רוצה להתפרץ לדברים שלך, ומאחר ממרומי גילי אני יכול להגיד שאני זוכר את התקופה שהיינו משתמשים ברפידוגרף בשביל לעשות סרטוטים, והיום כמובן בקושי יודעים אפילו מה זה.
באתי לשאול, מה זה רפידוגרף?
רפידוגרף זה מין עט שמסרטט באמצעות טוש שחור, והיום סרטוט טכני של אז היה נעשה באמצעות רפידוגרף.
ידני ממוחשב?
ידני לגמרי, עם סרגלים ומשולשים וכל הדברים האלה, וזה נעשה על נייר סרטוט חצי שקוף.
זה העת שאיתו עובדים על לוח סרטוט עם סרגל T וסרגל משולש?
בדיוק, בדיוק.
ועל נייר מילימטרי פרגמנטי כזה?
ועל יד זה יש סרגל קנה מידה לפעמים, ועל יד...
וסרגל עקומות.
סרגל עקומות, היה לנו שבלונות לאליפסות וכל מיני דברים.
בשלב הזה אני כבר איבדתי, אני כבר לא ידעתי.
אני, תשמע, תחשוב על זה פחות או יותר במונחים של לחשוב על מכונת כתיבה. זה אותה היסטוריה. בכל מקרה, באותה תקופה כשהתחילו לצאת תוכנות הקאד הראשונות, היה אז אוטוקאד למשל, יצאו מחקרים מאוד מאוד גדולים על זה שהמעצבים והאדריכלים יהיו עבדים של התוכנה, ושבעצם זה יהיה כמו, אם אתה מכיר את הספר של אדוארד דה בונו, Water Logic, זה ספר שמדבר על ההבדל בין לוגיקה של מים שזורמים איפה שנוח להם לזרום, וכשהם פוגשים סלע שהוא קשה, אז הם פשוט עוקפים אותו. אז במתכונת הזאת של הפילוסופיה של דבון, אמרו, האדריכלים והמעצבים יעשו את מה שנוח לתוכנה, והם בעצם יוותרו על העצמיות שלהם. אז כמו בהרבה מאוד דברים, התברר שהנבואה הזאת הייתה קודרת מדי. נכון שיש מעצבים שאני יכול להסתכל ולהגיד הם נכנעו לטיבם, אבל אני חושב שמעצבים ואדריכלים ומעצבים גרפים גדולים יודעים למנף את התוכנה, וזה בעצם התהליך. אנחנו מגיעים עכשיו סוף סוף להדפסה תלת-ממדית, שהיא נמצאת בה בתחום האפור הזה בין בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לכופף את הטכנולוגיה לגמרי ולהתאים אותה למה שאנחנו רוצים, לבין בוא נעשה מה שהיא מאפשרת לנו כרגע. עכשיו, מלכתחילה, הדפסת תלת-ממדית יודעת להציע המון. היא יודעת לתת הרבה מאוד אופציות והרבה מאוד יכולות כמעט לכל עיצוב ויהיה זה המופרע ביותר. הדוגמה שנתת אתה קודם על כיסא שלא נוח לשבת עליו, או הוא יותר מדי דומה לכיסא ישן, או כל מיני דברים כאלה. היום אפשר לנצל את הגמישות של החומר, את הצורה הייחודית שרק הדפסת ממדית תיתן, על מנת לאפשר לעשות משהו שמנצל את הטכנולוגיה, ויודע לבוא עם משהו שהוא לגמרי לגמרי חדש ורענן.
אני צריך דוגמה.
אז ככה, קודם כל, היות ודיברנו על כיסאות, אז הכיסא שעיצבו אותה במתכונת של מעין רשת שיש לה כושר גמישות ברמה מסוימת, הוא נראה ככיסא קשה, אבל הוא בעצם כיסא ששוקע כשאתה יושב עליו, ונותן לך את התחושה שאתה יושב על כיסא מרופד. זאת דוגמה למשל, שגיאומטריה מאוד מדויקת ומאוד מתוכננת, שמאפשרת לתהליך הזה לקרות. למרות שכלפי חוץ זה נראה סוליד בצורה מטורפת.
אבל אז מה שנעשה בהדפסה תלת ממדית הוא לא הכיסא, הוא הדגם של הכיסא. אתה לא תייצר...
כרגע, תראה, במקרה הספציפי הזה אי אפשר לייצר את הכיסא הזה בשום טכנולוגיה אחרת. אין. זאת אומרת, ברגע שיגיעו למחירים מתאימים בתלת ממד, אפשר יהיה להפוך את זה למוצר, ואתה תוכל בעצם להיכנס לאתר ולעשות מודיפיקציות בהתאם למה שאתה תרצה. להתאים לא רק את הצבע, אלא תחליט שאתה רוצה שיהיה לזה רק רגליים בסגנון רוקוקו. למה? ככה, כי אתה אוהב את זה.
אני חושב שתפקידו של המעצב למנוע ממני את זה.
חלק מהקסם של ההדפסה התלת-ממדית, שהיא תאפשר בעצם לכל אחד, אני לא יודע אם להיות המעצב מאלף עד תף, אבל בטח ובטח לעשות מודיפיקציות.
כן, כי... המונח שאנחנו משתמשים בו הוא mass customization. ייצור במספרים כן. גדולים, ייצור לצרכים תעשייתיים של פריטים מותאמים אישית.
נכון מאוד.
ברור שייצור דיגיטלי והדפסה התלת-ממדית, יש להם הבטחה עצומה פה.
בוודאי.
חייב להודות שהיא מתממשת עד עכשיו רק במקומות מאוד מאוד ספציפיים. נניח בתכשיטים זה קורה.
היא מתממשת בינתיים בדברים שהם יחסית קטנים, בגלל שעוד אין, גם בתכשיטים בעצם משתמשים בחלק המודפס להיות בעצם לייצר את התבנית.
השאבה הנעלמת.
בדיוק, בשביל לשפוך את הזהב או הכסף פנימה. כך שזה בעצם לא המוצר עצמו, אלא התותב שבעצם ייצרו באמצעותו. הדפסה תלת-ממדית מתחילה לתפוס מקום בתוך כל הנושא של רפואת שיניים, עם חומרים סופר מעניינים שהם חזקים כמעט כמו השן המקורית שלנו, ואתה יכול לחשוב על זה שבעתיד אתה תיכנס לקליניקה של הרופא שיניים, והוא יסרוק את השן הפגומה שלך, ובביקור הבא אתה תקבל שן חדשה שיבריג אותה במקומה, או משהו מהסוג הזה.
כמה אנחנו רחוקים משם? אגב, אם זה בביקור הבא, אז אני לא צריך את זה, זה יש לי גם היום. גם היום הרופא לוקח מידה, ובביקור הבא, אחרי שהטכנאי עשה את עבודתו המאוד ידנית, אני אקבל מוצר.
כן, אבל היום ידעו לעשות קודם סריקה של כל חלל הפה שלך, ולא לחרוג מבנה המנשך, נדמה לי שקוראים לזה, מבנה המנשך על מנת שלא תסבול אחר כך צרות אחרות, כי זה לא כל כך התאים או דברים מסוג זה, זה כבר מערכות מומחה מאוד מעניינות. אנחנו מדברים היום על הדפסת אוכל. קרוב לוודאי שהרבה מאוד דברים שהתרגלנו אליהם בתהליכי הייצור המסורתיים של היום, יעלמו בדיוק כמו שסרגל החישוב נעלם, כי תראה, היום בתעשיית הפלסטיק אתה משקיע כמה עשרות אלפים טובים ביצירת תבנית, שתחזיק מעמד אני יודע, 500,000 הזרקות. תעשיית התבניות קרוב לוודאי תלך ותיעלם, כמו כל מיני דברים אחרים שנעלמו, כי הדפסת התלת מימד תתפוס את המקום הזה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
מפעיל כבר הרבה שנים היא מעבר לחברה מסורתית.
זהו רז דרבי, מנכ"ל חברת מפעיל.
אמנם אנחנו מתעסקים במחשוב ובהדפסה, אבל מה שאנחנו מביאים לשוק זה פתרון טכנולוגי. נתח השוק הכי גדול שלנו זה בארגונים, שהדרישה היא לא רק למדפסת עובדת, שאני מחבר אותה לרשת ועם הדפיסה, אלא לפתרונות מתוחכמים יותר.
לכן, כשמייקרוסופט רצו לבנות את המייקר ספייס שלהם בישראל, אין פלא שהם בחרו במפעיל כדי להוציא את החזון שלהם לפועל.
מייקרוסופט החליטו שבמספר מקומות מצומצם בעולם שבהם יש להם מערכי פיתוח, הם רוצים להשאיר את האנשים ולפתוח להם את הראש, וחלק מהמהלך הזה היה על ידי הקמת מייקר ספייסים, אחד מהם בישראל. כשארגון כזה מנסה להקים מייקר ספייס, והוא צריך שותף ולא רק לקחת את המדפסת, הוא צריך מישהו שילך איתו יד ביד, יבטיח לו את השירות, יוכל לתת לו גב, אז הוא בוחר בחברה כמו מפעיל לעשות את המהלך הזה.
לא משנה אם אתם תאגיד ענק כמו מייקרוסופט או חברה בינונית ואפילו קטנה, כשאתם מקבלים את השירות שלכם מבית טוב, המוצר מותאם בדיוק לצרכים המיוחדים של הארגון שלכם.
מייקרוסופט לקחו מדפסות של אולטימייקר, הם יכלו לשים מספר מדפסות בשטח קטן, זה מאפשר להם מגוון של חומרים מאוד רחב ביחס למדפסות בסדר גודל כזה. העובדה שהמדפסות האלה עובדות בקוד פתוח ומאפשרות להם לעשות עם זה מגוון של משחקים, זה אחד הדברים שגורמים לאולטימייקר להיות מתאים לעולמות האלה של הפיתוח.
חפשו מפעיל.co.il או ייכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים טכנולוגיה. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים עם תבניות, זה הדפסה תלת מימדית של תבניות להזרקת פלסטיק, שזה שלב ביניים מעניין לתהליך שאתה נכון, מדבר עליו.
נכון, נכון.
בעיקר בתבניות למספר מצומצם, עותקים קטן כן. יחסית. נכון, נכון. מתבלות נכון. מהר יותר מתבניות אלומיניום, אבל הן גם זולות בסקאלה אחרת. אבל לפני שאנחנו רצים לשם, כשאני חושב על מעצב תעשייתי בוגר בצלל, הדבר הראשון שעולה לי לראש הוא הסדנה המאוד מורכבת שיש בבצלל, ויש בשנקר ויש במכון הטכנולוגי בחולון. סדנאות שכשאני נכנס אליהן יוצאות לי העיניים. אנחנו דורשים מהתלמידים לדעת איך לעבוד בפטישים ובמסורים, ואיך לדעת איך לעבוד במקדחות, איך לאבד עץ, ואיך לפחות את העקרונות של הזרקות פלסטיק, ולהכיר את הטכנולוגיות הקיימות. אנחנו לא בסכנה לאבד את זה, אם נחליף את כולם במדפסות תלת מימד?
תראה, יושב לפניך עכשיו בן אדם, שחושב שהחשיבות של מעצב להכיר את המקדחה ולדעת לקדוח חורים ולעשות עיבוד שבבי, היא לא בטוח שהיא באמת הכרחית. זה קצת שייך לתקופה שאני למדתי, שסרטטו עם סרגל טי ומשולשים, כמו שאתה אמרת קודם, והיו כל מיני דברים שציפו, המעצב היה צריך לדעת לבנות את המודלים של עצמו. אבל האם אנחנו מלמדים היום את המעצבים לסרטט את הסרטוטים קודם באמצעות רפידוגרף, כפי שאמרתי קודם, כדי שהוא ידע איך מסרטטים? לא, אנחנו אפילו לא מלמדים אותו היום סרטוט, אנחנו פשוט אומרים לו, יש תוכנה, תלמד אותה. וברוב המקרים הם עושים את זה בהצלחה מאוד מאוד גדולה. הסטודנטים שלי לפעמים יכולים תוך יומיים שלושה להכיר תוכנה שהם לא הכירו קודם, ומשתלטים על זה. אנחנו לא מלמדים אותם יותר סרטוט. בעיניי, בית מלאכה, ואני מבין את ההתלהבות שלך, כי יש קסם בבית מלאכה שאפשר לעשות דברים, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההיבט המסחרי נטו נטו נטו, זה פחות חשוב. כי בדיוק כפי שאתה לוחץ על הכפתור והמדפסת מדפיסה, תלחץ על הכפתור והמדפסת תדפיס. זה סך הכל אמצעי ביניים על מנת להגיע לבדיקה נאותה של הפתרון. זה האמצעי לבדוק את הפתרון שלך.
נניח שאני מקבל את מה שאתה אומר, המסקנה אגב היא שכלי העבודה הידניים או המיומנות סדנה והביטחון העצמי בסדנה, הם לא רלוונטיים לעולם דיגום מסחרי, לעולם של פיתוח פתרונות מסחרים. יכול מאוד להיות שזה המצב, וברור שרוב הסטודיו עם הקטנים ורוב חברות ההנדסה הקטנות לא מחזיקות בית מלאכה גדול, אלא מחזיקות כמה עמדות סוליד וכמה עמדות של תוכנות סרטוט אחרות. כשאני ניגש לחומר, כשאני יוצר משהו, יש איזושהי רמה של תפיסה אינטואיטיבית של התנהגות החומר. אם אני מקרב מסור לעץ, אז במפגש בין המסור לעץ, במהירות מסוימת, בגודל שיניים מסוים, באורך סיבים מסוים, אני יודע לצפות ברמה די טובה איך העץ יתנהג, או איך המסור יתנהג. אפילו כשאני ניגש לתוכנת סרטוט תלת מימדית, שלא תחום חזק מאוד שלי, ולמדתי אותו די לאחרונה, אני מתחיל לפתח עכשיו אינטואיציה לאיך התוכנה תגיב, ומה התהליכים שצריכים לעבור על מודל, כדי שהוא יגיע לצורה שאני רוצה שהוא יגיע אליה. וכמו בשנים הראשונות בעבודת עץ, יש לזה איזשהו תסכול ואיזושהי עקומת למידה, שהתוצר שלהם הוא פיתוח איזו אינטואיציה לגבי, במרכאות, החומר. אתה לא מפחד שנגדל דור של תלמידים שאין בהם את האינטואיציה הזאת? שיתייחסו אל כל העולם כאילו עשוי מפלסטיק, או כאילו יכול לצאת ממדפסות תלת מימד?
זה נשמע קצת אפוקליפטי מה שאתה אומר. אבל בוא אני אגיד לך, אני חושב ש...
שנייה רגע, אני לא מתכוון למשהו ברמה אפוקליפטית, אני מתכוון
לזה ש... כן, ברור, אני מודה שנסחפתי והגזמתי.
איקאה מעצבת דברים בהתייחסות מאוד מדויקת לתכונות החומר, לעץ ולקרטון ולבד ולפוליגל כזה. אף מדפסת לת מימד לא יודעת להדפיס לא עץ ולא קרטון ולא פוליגל.
ואם אתה תבחר אחרי שגמרת את הלימודים, להתעסק בעיצוב רהיטים באיקאה, ברור לחלוטין שאתה תצטרך לגעת בעץ ולהרגיש אותו ולהכיר את כלי העיבוד של העץ, שזה תהליך נורמלי לגמרי של כל מעצב ברגע שהוא נכנס להשתמש בטכנולוגיה X. אם אני מחר צריך לעצב בבטון, אז אני הולך להכיר את החומר. אם אני צריך לעצב בגומי, אני הולך להכיר את החומר. עכשיו, אני חושב ואני בטוח שיש אנשים שחולקים עליי. אני זוכר את הלילות הלבנים בסדנאות, גם כשהייתי דקן ב-HIT, והייתי בא לבקר את הסטודנטים בלילה, וכולם מלוכלכים מאבק של מכונות ליטוש, וזה היה אווירה מדהימה, אבל כולם היו בלחץ, וכולם היו צריכים את הכלים, אני מעדיף, בתפיסה שלי היום, אני מעדיף שהמעצב ישתמש ברגש, שישתמש בשכל, שישתמש בראייה המרחבית שלו, שישתמש בזה שהוא ידבר עם המשתמשים שלו ויבין מה הם באמת צריכים ומה הם רוצים. ולא יישב לבד ויחליט שככה זה צריך להיות, וישקיע המון 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 זמן בלעשות דגם שהוא... לא תרח אפילו להתייעץ קודם אם הוא הדגם הנכון או לא. אבל, שוב אני אומר, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, אני אולי קצת קיצון בדברים האלה, התחושה שלי שזה שאריות של שיטות לימודים די ישנות, עדיין, אני אומר לסטודנטים שלי, תלכו ותקנו פלסטלינה, ותלכו ותשתמשו ביד שלנו, כאיזשהו אמצעי, כי זה בדיוק כמו שאנחנו משתמשים בעיפרון לעשות סקיצות. לוקחים את העיפרון, השישה בי, על נייר, ועושים סקיצות. אנחנו, ללוש פלסטלינה, לא עושים מוצרים מפלסטלינה, אבל זה הדיאלוג שהמעצב עושה, נקרא לזה, it's a one-man brainstorming. בזה שאתה לוקח משהו ולש אותו, או בזה שאתה מקשקש אותו באמצעות עיפרון. וזה בעיניי עדיין הדרך הוותיקה והטובה והישנה להתעסק בעיצוב, כאשר בעולם של דיגיטל, עיצוב ממוחשב, הדמיה ממוחשבת והדפסה ממוחשבת, קצת נראה לי שהסדנה איבדה את המקום שלה.
מאוד מאוד מעניין, אתה מדבר ואני חושב על שני דברים, אחד זה... האם אפשר ומתי נגיע למצב שתוכנות תלת מימד יהיו אינטואיטיביות כמו פלסטלינה? שתוכל לעשות את ה-one man brainstorming מול מחשב, בלי המגבלות והתסכול שתמיד נלווים לעבודה?
אני מוכן לחתום ולרשום את זה על פתקה פה היום, שבעוד כמה שנים אתה תלוש בפלסטלינה, ומה שלשת נמצא שם על המסך. אתה
לא צריך לחתום אגב, הדברים האלה מסביב זה מיקרופונים ואנחנו מקליטים.
כן, בדיוק, זהו. אתה רואה, כאן אני נכנסתי עוד שוב עם שנות ה-70.
הדבר השני שעבר לי בראש, הוא שיש איזושהי תחושה של טירונות שאנחנו רוצים להעביר את התלמידים שלנו. הסדנה בלחץ, שנייה לפני ההגשות, שכולם צריכים את הקרסומת הזאת וכולם מחוסים באבק. קצת כמו שאנחנו לא אוהבים שחיילים מתזזים, אבל אנחנו יודעים שצריך להריץ אותם קצת בטירונות.
לגיבוש.
אחרת, טוב לגיבוש וטוב ליצירת האופי.
על זה אני מוכן, את זה אני מוכן לקבל. את זה אני מוכן לקבל.
שאלה איך זה נראה כשעובדים מול מחשב, ואגב, יכול להיות שזה לא רלוונטי, יכול להיות שזה שככה אנחנו גדלנו, זה לא אומר שככה צריך גדל את הדור הבא.
כן, תראה, אני אגיד לך משהו, אחת הדוגמאות שאני גם הסברתי לסטודנטים שלי בקורס הזה של כיסאות, בשנות ה-40, זוג מעצבים, צ'ארלס וריי אימס, עיצבו כיסא שעשוי מעץ לבוד. עכשיו, עץ לבוד הייתה טכנולוגיה לגמרי לגמרי חדשה באותה עת. דבר שבשביל כולנו דיקט, זה מין דבר מובן מאליו. והם באמת למדו את החומר, למדו את הטכנולוגיה, ועשו איזושהי פריצת דרך שמי שתכנן את הדיקט מלכתחילה בכלל לא חשב עליו. ועיצבו כיסא. שאגב, באופן מדהים, כשהעיצוב הוא טוב ומיוחד, הוא עדיין חי ונמכר היום. נדמה לי שקוראים לזה כיסא מספר 146 או משהו כזה. ואני חושב שקודם כשהזכרנו את זה, שההדפסה תלת-ממדית נמצאת באיזשהו תווך שעוד לא גמר את ה... עוד לא התבגר לגמרי, זה בדיוק מה שקרה שם, שהם בדקו את הקצוות של ה... של מה ניתן לעשות עם החומר. אני חושב שהרבה מעצבים והרבה אדריכלים בודקים את הקצוות האלה ומשתעשעים עם הטכנולוגיה. אגב, בסוגריים לגמרי, אנחנו לא הזכרנו בכלל את העובדה שבסין כבר עושים הדפסה תלת-ממדית של בתים, שזה מעניין בצורה בלתי רגילה. אני רק קראתי על זה, עוד לא ראיתי את זה.
גם קראתי על זה, וזה גם מהדברים שקופצים פעם בכמה חודשים לסירקולציה ביוטיוב, פייסבוק ובמאמרים. לא התרשמתי שזה פונקציונלי במיוחד.
אני חושב שזה יותר בתהליך של ניסוי ותהייה, ותהייה איך שתרצה.
אחד הווידאוים שחוזרים תמיד לסירקולציה של קונטור קרפטינג, אחת הטכנולוגיות להדפסה של קירות, הוא, אם אני לא טועה, מ-2009.
כן, שוב, כמו שאמר, אנחנו כולנו בעצם בודקים מה עוד אפשר לעשות עם זה, ואני חושב שטוב שכך, מפני שכמו שאמרנו, אנחנו יודעים על ניסיונות להדפיס אוכל, וזה יהיה נורא מעניין, אבל תתאר לעצמך שאתה הולך למסעדה ומדפיסים לך את הפסטה.
כן, אוכל דיגיטלי זה תמיד טוב.
כן.
ככה, לפני שאנחנו מסיימים, לאן זה הולך? אם אנחנו מסכמים את כל מה שאמרנו עכשיו, דיברנו גם על תהליך הכשרה של סטודנטים, וגם על ההשפעה של הדפסה בתלת מימד על עולם העיצוב. What's next?
אז שוב, כפי שאמרתי קודם, התחושה שלי שכל המוצרים מסוגים מסוימים ייוצרו בתהליך של הדפסת לממד, ייתכן מאוד שחלקם אפילו ידפיסו אותם, אנחנו נדפיס אותם בבית, כמו שיש לנו תנור ומקרר, אז יהיה לנו גם מדפסת, שתדפיס עבורנו, אני לא יודע, הידיות לדלתות של המטבח, משהו.
וספציפית בעולם העיצוב ובעולם ה...
תראה, בראש וראשונה, כפי שאמרתי, וזה כבר קורה היום, עצם העובדה שאתה יכול להדפיס את המוצר ולנסות אותו על משתמש אמיתי, לתת לו את זה, והוא יכול אחר כך לדווח, זה היה לי טוב, זה היה לי לא טוב, זה עובד נכון, פה הרגשתי חיכוך, ואתה יכול לתקן את זה, ואתה יכול לעשות in no time עוד אחד, ולהגיד לו, עכשיו תנסה את זה, ולהגיע לאופטימיזציה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו חיים בעולם שאנשים כן היו רוצים מוצרים שהם איזושהי רפרזנטציה של עצמם. זה דבר שאנחנו היום לא יכולים. אתה לא יכול ללכת לעשות לעצמך נעל, אלא אם יש לך חבר שהוא גם יודע לעשות אותם. אבל תאר לעצמך שאתה תוכל להדפיס לך נעל, זאת הנעל שלך ואין אחרת. אין אחרת. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים את זה. כשאני סיימתי את בצלל, הדבר הראשון שעשיתי עוד לפני שהיה לי הפרויקט הראשון בעיצוב תעשייתי, זה לעשות ארנקים מאור עווה מאוד, אור בקר עווה כזה, זה היה תקופת הביטניקים, לא נשכח, ומאוד הצלחתי בזה, כי הייתי עושה לכל אחד את התיק שלו, ובעצם בגלל זה יכולתי גם לקבל שכר הוגן לדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות שונים, אנחנו רוצים להיות מיוחדים. יש גיל שבו אנחנו רוצים שיהיה לי כמו, ויש גיל שאני רוצה שידעו שלי יש מיוחד. זה יכול להיות משקפיים, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות נעל, בגד. ההדפסה תלת-ממדית בדיוק תאפשר את זה.
מצוין. יש עוד משהו שאתה רוצה ככה לסיום?
כן, שאני עומד, כמו שאומרים, עומד על הקו, על הקווים מהצד ומסתכל על מה שקורה, ואני לא מפסיק להתלהב.
שומעים את זה ורואים את זה, ואני גם יודע את זה על העיסוק שלך. תודה רבה. פרופסור רון אברו, מעצב תעשייתי, שמתמחה בפתרונות לאיכות חיים לגיל המבוגר, הוא מרצה מבוקש בכל העולם, היה לי לכבוד ולעונג. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לכל המאזינים, אפשר למצוא פרקים נוספים ופודקאסטים אחרים באתר הבית, ranlevy.com. נשמח לקבל את התגובות שלכם באתר, בטוויטר או בפייסבוק. אפשר לשלוח אלינו אימייל info@podil.net, ונתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.